ט"ו. גילוי חופש הרצון בגאולה. אני חושב שזה פרק מאוד יסודי גם בעידן הספציפי שלנו, שמתפתחים תורות של מימוש עצמי, קוצ'ינג ושוט, והווריאציות השונות שלעולם לא היה לזה ביקוש, אני חושב, כדור שלנו, אם אני לא טועה. וראש הישיבה לפני שנים היה מזהה את הכיוון הזה, והוא היה אומר שזה שהדור מחפש חופש, זה מתוך תשוקה ורצון לשלב יותר מתקדם, מתוך השתוקקות לשלב הבא של הגאולה. השלב הזה שהרב מדבר אלינו כאן, הרב חרל"פ במעיין הישועה, בסדר הגאולה העתידה יש צורך שרצון של ישראל יתרומם באופן שלא יהיה מעורב בו שום צד של הכרח וסיבה, אלא הכל מצד גילוי חופש הרצון, על ידי שיחליל או שיחלל רצונם ברצונו של הקדוש ברוך הוא, שאינו תלוי בשום טעם וסיבה. עוד מעט יסביר איזה סיבה הוא מתכוון. בפשטות, מדובר כאן על לא רק בטל רצונך בפני רצונו. יש מדרגה של אני רוצה, לא משנה אם אני רוצה. מה שאתה רוצה זה מה שקובע. אני מוותר. עבד נרצע. בלב שלם. קראתי בספר של הרב אלישיב על השוור. רבנו הגדול, רב ארי לוי, שאגב בסוגריים, אנחנו קצת הפכו אותו בתקופה האחרונה לצדיק כזה תמים, מתוק, גומל חסד, גם רב. יש הפניות אליו מראש העדה החרדית של אז, שגם היה מקורב לרב זצ"ל, הרב בנגיס. הרב זליג ראובן בנגיס, גאון מופלג. אפשר לומר גם רבו של הרב אלישיב במידה מסוימת, הוא היה שואל אותו שאלות כשהוא היה צעיר. היה גאון מופלג, ואז הוא, כשיש בקובץ תשובות, כשהרב אלישיב שואל אותו שאלות, הוא עונה לו, מכל תחומי התורה, בקודשים, בתארות, אז הוא עונה לו, הוא אומר לו דרישת שלום לידידי שר התורה, הגאון הצדיק, רב ארי לוין. שר התורה, לקבל כזה תואר מראש העדה החרדית, זה לא כל אחד הוא... אז הוא כנראה, הוא לא רק היה אבי האסירים, היה למד עוד קצת בחיים, עשה עוד כמה דברים. אז כתוב בספר שהיה נהוג כשנכנסים לחדר ייחוד, מביאים מתנה לכלה. אבל העניות בירושלים... בממון הייתה גדולה, והוא הגיע לחדר ייחוד, אז הוא אמר לאשתו, לקלתו, מתנה קונבנציונלית אין לי. אז חשבתי, מה אני אבוא? אין לי, לא מצאתי שום, לא היה לי כלום, חתן, אין, זהו. אז חשבתי שאני אתן לך מתנה, שכל פעם שלנו ויכוח, שדעותינו יהיו חלוקות, אני מוותר על דתי. אני אקבל את דתך. מוותר. זה המתנה שאני יכול, מה אני יכול? אני נכנס ככה בלי כלום, ידיים ריקות, אז אמרתי, זה מתנה שאני יכול, שלא עולה לי כסף, וזה יש לי, ואני מוכן לוותר. הסוף הסיפור זה שהיא אמרה שהיא נותנת לו את אותה מתנה. גם היא, גם כן מוותרת על דתה. אז ככה התחיל הזוג. ברי לוין, ברוך השם. אז כאן לא מדובר, הדעה שלי היא חלוקה, ואני בטל רצונך בפני רצונו, זאת אומרת שאני, יש לי רצון אחר, אני רוצה, ואני, אני צדיק, אני התקפיה, אני מכניע את רצוני, ואני מציית כעבד נרצע שמציית לרבו, פרה אדומה, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער. תציית. גם אם אתה שאול המלך ויש לך וירב בנחל וירב על עסקי נחל, אפילו לרגלה הרופה, אני רואה שחסו על נפש אחת, אז עכשיו למחיית המלק. טוב, אני חושב אחרת, אני רוצה אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אני מקיים את גזירותיו. זהו זה. כאן לא מדובר על המדרגה הזאת. כאן מדובר שהרצון מתרומם. ולא יהיה שום צד של הכרח וסיבה, הכוונה, שום צד גם לא של ציות. אין שום הכרח. אלא הכל מצד גילוי חופש הרצון. זה מה שאני רוצה, זה הדבר הכי חשוב שאני רוצה. הכי גדול. וזה התקללות של רצונם ברצונו יתברך. לפני שנמשיך, והרב יעמיק מה זה אותה סיבה, הכרח וסיבה. הכרח יבענו מה זה סיבה, הוא מיד יבהר. רק רוצה לציין ש... במקום אחר, בסוף, לקראת סוף הביאור של הרב חרלה, של שמונה פרקים, במימרום א', בסוגריים, הספר היחיד שיצא בגדה בימי חייו, בחיים חיותו של הרב שהרב בעצמו הוא ערך, ספר עצום, עצום, לפעמים נפלא, הוא לא צריך את ההסכמה שלי, רק אני אומר מבחינה חינוכית לעצמנו, שנדע שהספר הזה הוא אוצר בספרייה, אוצר. זה להכניס את כל העומק, גם של הפנימיות, ברמב"ם ממש. ואתה מבין בעצם שהרמב"ם, גם אחרי שהבנת את הפשט ואת העומק, יש לך עוד אוצרות חוכמה ש... שטמונים בתוך הספרים. ועוד בימי חיים חיותו של הרב, כשהספר יצא, מסופר, זה יצא בספר, הסיפור הזה יופיע בספר של ממש על מזבח הדפוס, שהרב המשגיח הגדול, רב אריה לופיאן, לב אליהו, פעם הוא נתקע על הסולם, הוא בא לקחת ספר, נפל על הספר הזה של ממרום, פתח, התחיל לקרוא, לקרוא שעות על גבי שעות, שאמרו לו, שעות שהוא תקוע על הסולם, ככה רואים. אז אמרו לו, הרב, יש... אז הוא אומר, זה לא בן אנוש שכתב ספר כזה, ספר הזה. אז שם הרב כותב, שאם כי בדרגות האחרונות, בדרגות הגבוהות של... לסילוק המסכות, החציצות, עם גילוי יתברך, צריך את הרצון של האדם, אחרי שהוא מבאר את החשיבות כאן בממד יותר פרטי, כאן לא, כאן לא בממד הלאומי כפי שהוא מדבר כאן במעין הישוע, כאן כביכול בממד, בממד פרטי של השגות פרטיות, פתאום הרב עושה סוויץ' ואומר, דע לך אבל שיש גם צד של גילוי רצונו יתברך, שכביכול הוא כופה את רצונו. הרי אם אתה רוצה שיהיה חופש עליון שהקדוש ברוך הוא, הוא מפך את הבמה שעושה איזה 180 ועלות לכאורה, ואומר, אתה רוצה שגילויו יתברך, רצונו יתברך יתגלה, אז הוא צריך להיות, גם אם אתה לא רוצה. הבחינה של הכוח, על כוחך אתה נולד, ועל כוחך וכו' במשנה, אז יש גם צד בהתקפיה, שלפעמים הוא יותר מהיתפך, שיש ברמה יותר גבוהה, אני רוצה על אפך ועל חמתך. ואז בעצם מראה את החופש של הקדוש ברוך הוא, שבעצם כביכול במחאות הוא לא מתחשב בנו. במחאות מקביל למה שאנחנו, ידוע לנו מהמהר"ל, בכפלם הכי גיגית. אני רוצה להראות לך, לבטא כאן בחינה שהתורה זה חיוני. יש פה חופש נון שזה לא נתון טוב, בא לי, לא אין בא לי. ככה צריך להיות. ואם לא, אין עולם. צריך שיהיה פה חופש של הרצון העליון. ואז כביכול, אני גמור פה, לא שואלים אותי, על כוחך אתה נולד. על כוחך, יש פה סדר והנהגה. ואז כביכול יוצא יותר, ולא בשותפות, לא יחד, אלא יותר עליונותו יתברך. אז זה הפוך מה שכתוב כאן, לכאורה. אלא, אני מקווה שאני מבין מה שאני אומר, דברים מופיעים קצת בספרים, בתור האור, אדמו"ר הזקן, אלא שתמיד יש איזו בחינה, יש איזה טיפוס של רצו ושוב גם בדבר הזה. ננסה לפשט, אם נצליח, נצליח, אם לא נשים את זה בצד, זה לא ממש שייך לגוף הפסקה. כפי שיש כפה למה כגיגית, אבל אחר כך הדור קיבלוה, נכון? הדור קיבלוה כביכול, עכשיו אני רוצה את מה שכפית על הגיגית. אז טיפסנו, סגרנו קומה. אחר כך מטפסים לעוד קומה. אחרי שהדור קיבלוה, כביכול יש הופעה יותר גבוהה, שאני לא שואל אותך וככה צריך להיות. ואז אני, הופ, עוד פעם, אז גילוי רצוני ברח באופן שלם, ועוד פעם אנחנו מטפסים למדרגה של, גם את זה אני רוצה. כביכול אני עכשיו מעלה אותך כיתה, כביכול עכשיו אני מעביר אותך לתרגיל, לכיבוש, לסיירת, למשימה יותר קשה, הפתעת אותי, גם את זה אני אכבוש, אכבוש ברצון שלי, וחוזה חלילה, רצו ושוב, מטפסים, כך גם הגאולה, זה אני אומר את זה בהערת, הערת סוגריים. כאן הרב מדבר על ההתעלות של הרצון, שזה שלב קומה מוכחת שצריכה להיות בגאולה. מה זה אותה סיבה? צריך הכרח וסיבה? וזהו עניין מה שאמרו. בואו נשים לב איך הרב מבאר את ההגדה הזאת. תמיד מצטער אני שאין עניה על סנהדרין על פרק חלק. שם כל ההגדות על הגאולה, ושם אני צריך מאוד עניה. אז לפחות פה יש לנו זה של התלמיד. וזהו עניין מה שאמרו, אין בן דוד בא עד שתיישו מן הגאולה. לא צריך להסביר, שאנחנו בדרך כלל הזמנו את זה עד עכשיו. בואו נבין איך הרב מבין את זה עכשיו. אומר הרב חרלב, כלומר שרצונם להיגאל לא יהיה משום סיבה. ולא יראו בגאולתם שום פתרון בשבילם. ואף על פי כן ירצו להיגאל. למה? מפני שזהו רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה הרצון שלי עכשיו. וכמו שרצון השם לגאול את ישראל הוא רק מתוך אהבה, בלי מצרים, אין הכרח, אין, גם הסיבה זה באיזשהו שלב שפה. זה תיחום. יש צורך כלכלי, צריך לגאול, יהיו באמת את שערי טומאה. חייבים לגאול אותם אם לא סכנה, או להרוויח, או משהו, לא, אין משהו, זה מעבר, זה בלי מצרים. את כל הסיבות הטובות כביכול, זה מעבר. כביכול, יש את כל הסיבות לאבא לא לאהוב את הבן שלו, תראה מה זה, אני לא שואל, זה הבן שלי, לא, זה, לא בגלל שזה אני, זה אפילו, זה לא אני, מה שאתה רוצה, אז אני אוהב אותו, זהו, אין. שני אחים ליעקב, שני אחים, זה, את עשיו ואת עשיו שנאתי, יעקב אהבתי, זהו, למה? ככה. זה חלק מהסגולה. אתם יודעים איך מתרגם תרגום אונקלוס? עם סגולה. הסגולה שלו זה שמה? איך מתרגם אונקלוס? אתם לא יודעים? אה? בדיוק. עם חביב, מה אתם לא יודעים? מחטש בהשכלה, מה? זה, אני, הוא חביב, אני אוהב אותו. זהו זה, זה מה יש, מה? זה הסגולה שבו. אבל למה? למה הוא חביב? הוא חמוד, הוא חייכן, הוא מתוק, הוא עדין, הוא... לא, לא בגלל זה. זה לא חביבות כזאת אנושית. זה סגולה. זהו זה, זה זה, מה אני אעשה? אז כמו ש... עכשיו, זה כנגד זה. אם אתה רוצה שיקלל, שיהיה ייחוד, אז צריך שזה יהיה, שזה יתאים. וכמו שרצון השם לגאול את ישראל הוא רק מתוך אהבה בלי מצרים, מתוך רצון גמור, למרות כל הטענות והמענות החמורות שהם כתחגים למיניהם, ולו עובדה עבודה זרה, ולו עובדה עבודה זרה. מיכאל, תענה להם תשובה. גם מיכאל לא יודע. פתאום התשובה באה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. גם כשעומדים על היין, ואפילו מיכאל שר ישראל, הסנגור הגדול, הוא מתחיל לגמגר, זה מעבר לך. אני בעצמי, אני יודע את פנימיותם, אתה משווה אונס ורצון? מי יכול להגיד אונס ורצון? רק הקדוש ברוך הוא שיודע את הסגולה, את הפנים פנימיות. הוא מביא גואל לבני בניהם, למה? בגלל שהוא הבטיח, בגלל שהוא נשבע, בגלל ש... הכל נכון, פה זה מעבר. למען שמו באהבה, נקודה. למה? למען שמו. טוב, למען שמו זה לא שמם. כמו ששמו זה בלי מצרים, לכל תכלר הייתי קץ, רחבה מצוותך, שמו של הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא. כאן, למען שמו אין סוף, בלי מצרים אני צריך לגאול אותם. זה מצידו יתברך. כן, מצידנו גם רצונם של ישראל, הרצון של ישראל יתעלה למעלה מכל צד והכרח, יהיה רק מצד רצונם המוחלט. לעומת זה, אולי ניתן איזה קונטרה. לא מקבלים גרים, אל תדלבו. ימי דוד ושלמה לא מקבלים גרים, ולמה? אם הוא רוצה להתגייר, כנראה שזה בגלל שטוב לישראל. אתה כבר לא רוצה להתקל... אין לי אמון כבר ברצון שלך. רצון שלך חשוד. קבלת עול מצוות שלך מפוקפק בעיניי. זה כשאין סגולה. כשיש לי סגולה, עכשיו הרצון יכול לבוא להתברר. אין שום סיבה. אתה יודע מה? גם בגלות נחמד. וואה, זה חייה. אתה יודע מה? כבר לא, בארץ אנחנו כבר מסודרים. מה צריך יותר מזה? זהו, יש לנו כבר הכל, אין לנו... זה כבר לא שיבוד מלכויות, הם לא מציקים לי טוב לי איתם, אני... לא צריך שום דבר יותר, אין לי שום סיבה שאני רוצה לגאול. למה אני רוצה גאולה? לא כדי שתוריד לי את העריץ הזה מהמערב, או את הצורר ממזרח, לא צריך אותם. אפילו בלעדיהם אני רוצה גאולה, בגלל שאני רוצה שיתגלה שמו יתברך. בגלל... רצון מזוכח עליון, שהוא, כמו שהקדוש ברוך הוא, זה בלי שום סיבה. זה לא אומר שאין סיבות. במדרגות יותר נמוכות יש סיבות. גם לנו, גם לקדוש ברוך הוא, גם הוא, באמת הוא נשבע. בכוונה, ציינתי דברים שהם אמיתיים. הוא באמת נשבע לאבותינו, כאשר נשבע. אצל מר דוד עבדך, תצמיח. הרי הוא הבטיח. יכול להיות שהוא ריקר, דבר הוא חייב לקיים. אבל לא בשביל זה. לא בשביל זה. זה גם מעבר לכך. אני אגיד לך גם, מה שהוא נשבע זה רק, זה לא הסיבה, זה הסימן. רק ביטוי של רצונו יתברך, כך גם אנחנו. עוד הפשטה קטנה, כפי שהבן, כשהוא צעיר, הוא חושב שהוא צריך... שאבא יגלה לו את תשומת לב, ואז הוא יודע שאבא אוהב אותו. ואם האבא הוא מאוד עסוק בעבודה, אז הוא חושב שנדמה לו, חלשה דעתו, שאבא אין לו זמן בשבילו, אולי הוא לא חשוב מספיק לאבא שלו. זה כשהילד הוא... אז יש פה מתנה, אז יש פה טיול עם אבא, אז צריך להתגלות, לקחת אותו ביד, לקחת, אני אוהב את אבא, איזה אבא יש לי, לוקח אותי לגן חיות, איזה נפלא, איזה אבא יש לי, קונה לי מתנות. זה כשהוא בוסרי, זה כשהרצון, כשהרצון עליון, אני ניתה שעה. אני הכל לאהבה. אין יותר. בלי שהיה לו זמן בשבילי, בלי ש... אני, הוא לא צריך שום דבר. זה מעבר לך. כך, אחרי התבשלות, אחרי הזדקחות, התרוממות, הרצון של ישראל כבר מבינים שיש פה ייחוד שלם. יש עד שיקלל רצונם ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ולו היו זוכים ישראל, היה הרצון הזה מתגלה דרך משרים, מצד אהבה הגמורה והשלמה, באופן שעבודת השם לא תהיה מצד יראת העונש, או חלילה מיד לקבל פרס, אני מוסיף, כי אם מצד אהבת השם יראתו התאורה, אולם כאשר אינם זוכים לזה, מלא מדרגה הגבוהה, תכן שכל זה יבוא בדרך עקיפין, עדי תגבור את החוצפה והכפירה בגבית הדמשיכה, כביכול, איך הרב לומד עכשיו בגבית הדמשיכה חוצפה יסגה, כלומר, בגלל שאתה בעקב, בגלל שאתה לא בראש, בגלל שאתה לא במישרים, כשאתה בעקב, היה יעקב למישור, אתה לא במישרים, אז יש עקבתתו, אז יתגלה את גדולה עשר הטבעת, אז זה מעמיד מלך קשר קיימן, אז יש חוטפה, אז... אבל שוב, זה לא הסיבה, זה רק הסימן. זה רק, זה רק גירוי כדי לעורר את הפנים יותר. ולמרות כל זאת יש לצפות ביותר לגילוי אורו של משיח. לפי שדווקא מתור זה שהטענות על ישראל הן כל כך גדולות, יותר יש מקום שהגולה תבוא דווקא מצד הרצון הטוב של ישראל, קדוש ברוך הוא, שאינו תלוי בשום סביבה, וטעם של הכרח. לכאורה זה יפחה מסתברא. כותב דבר והיפוכו, כבוד הרב. אחרי ההקדמה שלנו נראה לי שיש לנו תשובה. כלומר, כל זה זה היה עילה. עילה לגלות את סגולתם של ישראל. ונוסיף ונאמר שגם ישראל כך מגיבים. לפעמים הם מגיבים לצרות שלא בצורה הגיונית. אתם צריכים לשמוע את הרב פישר, שאומר, לאחר השואה, כנגד לכל היגיון, פתאום מתעורר איזה צמאון לתורה. חשבו, גדולי ישראל, גדולי ראשי ישיבות, שזהו, נגמר. כל כך היה כעס, מרמור, זהו, זורקים את הכל. אם הייתה השכלה לפני השואה, אז מה יהיה אחרי השואה? נגמר, גמור. פתאום צמח, אומר לו, אתם דור שזה פלא, זה לב טהור, ברא לי אלוהים, זה כיפשו אותו, זה כנגד, כביכול, גם ישראל לא מגיבים בצורה, אפשר לצפות, מגיבים בשעת לחץ, לא! למה? בשעת הלחץ הוא רק כילוף, ואז מתגלה הסגולה, שהסגולה היא מעבר לכל סיבה, מעבר לכל היגיון. אז לכן אפשר להבין. ואף שהגולה העתידה תהיה בלי שום סיבה וטעם, כי אם זה את הרצון הפשוט, בכל זאת תבוא גם על ידי התערות הדלתתא. שלא תחשוב שכשאנחנו אומרים בלי סיבה, זה אומר שאני יושב בצל. שלא תתבלבל. לא קרר זה לזה, לא נגע. זה לא נוגע לנקודה של ההשתדלות. ולא הרי הגאולה עתידה כי הרי גאולת מצרים, שגאולת מצרים הייתה מצד התערותא דלעילא, בבחינת ראשית היצירה. קצליק בראות אלה מברי עלמא. אז כביכול יש בריאת העולם בספר שמות, שזה יציאת ישראל ממצרים. זה כמו שבריאת העולם זה התערותא דלעילא, ולא שאלו אף אחד, כביכול יש פה התערותא דלעילא ביציאת מצרים. ואילו הגאולה האחרונה צריכה לבוא גם לידי תערותא דלתתא, ואין זה סתירה? למה שהגאולה צריכה להיות על ידי גילוי רצון הפשוט? למה? כי תערותא דלתתא אינה נקראת סיבה לגילוי רצון של מעלה. לא, זה שותפות, זה לא סיבה. שמכיוון שגם הרצון של ישראל צריך להתעלות לרצון בלתי תלוי ומשובד ולהיות גילוי. רצון טהור בבחינת מושכני אחריך נרוצה, הרי זה עצמו הוא התערותא דלתתא, ולעומת זה, מתגלה גם הרצון העליון בלו שום נימוק וסברה, ובזה תהיה גאולה עתידה, גאולת אמת נצחית לעד לתקן עולם במלכות שדי. זה לא סיבה, זה מושכני אחריך נרוצה. כפי שהקדמנו, גם הרצון של ישראל הוא לא מגיב לפי סיבות, לפי סיבתיות, לפי היגיון. זה מה שהרב מסביר לנו כאן, הרב חרל"פ. נלמד ברשותכם פסקה עמוקה ונפלאה של מרן הרב. בפרק הראשון של אורות ישראל. פרק הראשון, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. כבר למדנו כמה פסקאות של הפרק הזה. פה פסקה ת'. זיווגה שלים. הייחוד השלם, דכנסת ישראל וקודשה בריחו, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, קודשה בריחו זה קודשה בריחו, שכינתה זה כנסת ישראל, כידוע, כמפורש בספרים, אור החיים הקדוש חוזר על זה, זה רעיון עצום. כנסת ישראל, זה השכינה. כפי שמסביר נפש החיים במכתבים, שכל פעם, בסוף נפש החיים יש מכתבים של רב חיים מוולוז'ין, שכל פעם שאנחנו מדברים על שכינה, זה בממד של מקום. הוא שוכן, הוא נמצא. קודשי ברוך הוא, אתה הוא הוויה קודם שבראת העולם. אתה הוא אחד קודם שבראת העולם. זה בכלל לא... אני לא צריך את המקום כדי שיש פה אורו יתברך. שכינה זה שכנתי בתוכם. זה יש לי מקום שאני שוכן. אני שכן, אני נמצא, זה רק במקום אשר בחרתי, זה במקום. הביטוי של השכינה זה כנסת ישראל, זה הכנסת, זה השכינה. של הדור, של הדורות. אז זיווגה שלי עם כנסת ישראל, נו, איך אני אעשה לשם ייחוד טוב? אני אומר, בסדר, לא כל אני מבין, אז לפחות אני אומר. אז הרב נותן לנו גם טיפה להכניס אותנו. היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה עם התגלות הנטייה האלוקית ביסוד ההוויה בכללה. כל מה שאני אסביר זה פחות טוב מה שכתוב פה. כתוב פה השתוות. השתוות זה שווה. זה כפי שניסיתי, ניסינו להסביר, שזה לא שאני מתאים את הרצון שלי לרצון הקדוש ברוך הוא. אני לא מתאים, אני שווה. זה לא ציות. רצון יראה יעשה, כשהרצון של יראה זה רצונו יתברך. הם שווים. חשבתי פעם, אני חושב שיש פסוק בתורה ש... פשוטו של מקרא. הוא הכי... כל שנה קוראים את זה, אני... חרד כולי. קצוף משה על אלעזר, התאמר בני אהרון, מה, לא אכלתם לך את היום? זה, אז אמונים, מה? אין הובה את דמה, אלא קודש פנימה. היטב בעיני השם? הם שואלים, היטב בעיני השם? מה התשובה? וישמע משה והיטב בעיניו. שאלתי אותך? שאלתי, היטב בעיני השם? לא, מספיק, אם משה, אם זה והיטב בעיני השם, זה בסדר. אם זה והיטב בעיני משה, זה בסדר, והיטב בעיני השם, זה היינו אח. אם והיטב בעיני משה, זה והיטב בעיני השם, זהו. משה זה יוכבד שילדה 60 ריבו. קרס ילדה 60 ריבו. זה כנסת ישראל. כללות כנסת ישראל, כולם. ומשה רבנו יש את כל החוגים, את כל העדות, את כל הנפשות, כל ה... המידות, כל התפארת. וישמע משה ויטב בעיניו. נכון? יש יותר מזה. זה השתוות של רצון השם. התורה נותנת פלומבה. אם ויטב בעיני משה, זה ויטב בעיני השם. זה השתוות של קודשי ברוך הוא, של הרצון של קודשי ברוך הוא שכינתה. שכינתה זה משה רבנו, שמתגלה בנשמות כנסת ישראל. שהנטייה האלוקית, מה שלפעמים שומעים מתוך, בתור דעת תורה. מה זה דעת תורה? לא יודע אם זה כתוב, לא מצאתי עדיין את הסעיף קטן, אני אולי נמצא, מאיפה זה הסתעפות, אנחנו נצטרך הרבה לימוד כדי להבין, אבל הוא רוצה. הרב רוצה, נוח לו מזה. מי שיותר קרוב לאומה בכללה, ליסוד נשמתה של האומה, יש לו יותר דעת תורה. יש יותר אצלו השתוות של הנטייה האלוקית, לרצון שמתגלה בו. יש לכם הסבר למה הרב לא משתמש בביטוי רצון? השתוות הרצון שמתגלה באומה עם הרצון האלוקי, ככה הייתי מצפה. כתוב כאן, עם התגלות הנטייה האלוקית. למה לא כתבת על כבוד הרב? עם התגלות הרצון האלוקי ביסוד ההוויה בכללה. אז אל תגיד השתוות. תחליט.
יש השתוות.
יש פה, אתה אומר, זיווגה שלים, זה לא זיווגה, זה זיווגה שלים. שאל, מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי. אתה לא אומר לשם ייחוד לפני כל מצווה. בייחודה שלים, בשם כל ישראל. למה אתה נודע ביהודה, אז הפסקת להגיד לשם ייחוד. זה טוב, אני חושב, קטנתי את הציונים, אבל אני איתך, אנחנו יחד. לא יודע אם זה דרוש, הייתי מסביר, נוטה שמיים, בסדרת, מה זה נוטה שמיים? מותח קו, נכון? פורס, זה כבר כתוב התגלות, אולי, לפחות אנחנו שניים. כן, זה התגלות הנציאה האלוקית, אולי. יש לכם עוד, אתם זה, תרשמו הערה בצד, תגידו לי גם. אל תהיו קמצנים, שתפו אותי, אני אגיד לכם עוד משהו. וכל שיוצא יותר אל הפועל, פשוט מאוד, זה פשוט משעות. זה פועל יוצא, זה... לא פועל התגלות, זה פועל יוצא מהאמרה הראשונה. אם אתה, ההיגיון, היושר, השלב הבא, המתמטי, זה שווה זה, אז זה אומר שזה X שווה Y, אז Y שווה X, ככה זה כתוב, לא? אז כשאני יודע להקשיב, ככל שמתגלה Y, מתגלה X. אז אם אתה אומר שיש פה השתוות של רצון קודשה בריחו ושכינתה, אז כשיש התגלות של שכינתה, אז התגלות של קודשה בריחו. הוויה כולה, בכללה, אני מוצא את עצמי כמה וכמה פעמים בתקופה האחרונה, אומר, זה לא בכדי שתלמידי מרן הרב הם אלה שהאחדות היותר גדולה אצלם, במחילה, אני אוהב... כל עם ישראל, ואנחנו באמת אוהבים את כל ישראל. אבל זה שאנחנו מסוגלים ללמוד גם חסידות, וגם בעלי מוסר, וגם כל העדות, וגם שיש פה מה שעוד יסתרחו לו, כמה וכמה דורות אצל כמה מאחינו, החוגים הקרובים אלינו, ייקח להם עוד כמה... אנחנו כבר אצל הרב, זה היה בהתחלה. בתחילת, בבית הרב עוד. כל התימנים שהגיעו, איפה הלכו ללמוד? עוד כשעוד בבית הרב למדו ביידיש. מה זה יידיש? זה מחסום קטן. איפה כולם למדו? כבר שמה. לא בישיבות הפעברים, המעגל שני, שלישי, רביעי, טוב, באופקים אתה יכול ללמוד. לא, כאן, בבית הרב. על הברכיים. זה פשוט, בגלל שזה הפועל יוצא, ש, של הכללות של כנסת ישראל. ככה זה יתגלה, ככה זה יתגלה בפועל, זה יתגלה גם בחינוך, במגרש משחקים, בגן שעשועים של הילדים, כבר שם רואים את האורות, את הייחוד הזה. וכל זה נובע מתוך ההתבוננות בבית מדרש, מתוך התבוננות, מתוך הקשבה של פעמי ליבה של כנסת ישראל. וכל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל, אז יש יותר, כשיש יותר יישובים, יש יותר תורה. ככה אנחנו רואים. זה לא אחד על חשבון השני. זה לא, טוב, זה לא עמד פירודה. הרב ידע שיהיה יותר יישוב ארץ ישראל, יהיה יותר רוחניות. אבל איך זה יכול להיות? הרי הם בונים את זה כדי שלא יהיו רוחניות. הם בונים את שכונת בית הקרן כדי, ככה נבנתה, תוכננה, יותר נכון, שכונת בית הקרן. כדי שיש סוף סוף איזו שכונה בירושלים, אמנם, טוב, בירושלים זה גם סמל וזה. אפילו בירושלים שלא יהיה בית כנסת. ככה זה היה תכנון של השכונה. בית כנסת, אחד, ושתיים, ושלוש. אמרו, טוב, שהיא עיר עברית, שלא יהיה. וגם הגיעו כל החסידים, והגיעו. ככל שיהיה יותר כנסת ישראל, סופו של דבר, יתברר שיהיה יותר, קודשי הבריחו. זה השתוות הרצונות. בסופו של דבר, מה רוצים עם ישראל? זה מה שרוצים. ככל שיוצא יותר לפועל התגלות כנסת ישראל ושבויה אל האור האלוקי של חפץ שלמות ההוויה, כן ההתאמה יותר נפלאה. גם בהתאמה, אתה גם רואה, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. איזה מזל חודש סיוון. תאומים. תמתי. אם כי אמרנו בחודש סיוון, כביכול היה כפי התחקיקית, זה לא היה התאמה. היה בכוח. מה תחזו בשולן כמחולת המחניים. שני מחנות, מחנה שכינה, מחנה ישראל. מחניים, תאומים, שנינו יחד. ואנחנו יודעים שגם כשיש חופש, הרצון האלוקי, כביכול שיש פה התקפיה, שיש פה הכנעה, של הרצון של ישראל, בסופו של דבר אנחנו יודעים שתבוא הדור קיבלוה. כשזה הרצון שלי, אז יש אחד מושכני אחריך, ואחר כך נרוצה כפי שהרב חלב כתב, מושכני אחריך, לפעמים, ככה זה לפעמים אתה מתקדם יותר, לפעמים אנחנו מתקדמים יותר, וכל אחד. וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל מכשרת את היחיד ואת הכלל. אתם מבינים למה אומרים לשם ייחוד? על כל מעשה יחיד ויחיד. על כל מצווה קטנה כגדולה. כל מעשה ומעשה היא, הוא מכשיר להתנשא אל ההתאמה העליונה הזאת. המצוות הן לא זרים, זה לא השתלה של גוף זר בישראל. המצוות זה מתאים. זה בריא כשאתם עושים אותה ב... לא צריך הרבה תחכים ותחכומים חינוכיים. אם באמת אתה עובד, אתה מחנך באמת באהבה, אתה לא צריך לדאוג איך יגיב הילד, זה מתאים. להתנסה להתאמה העליונה הזאת של הפרט ומתוך כך אל הכלל. גם כשאתה מתעסק בפרט, בסופו של דבר אני מכוון אל הכלל. והתנסות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטייה האלוקית בכלל, בכלל ההוויה ושכלול של מותם נותן עוז אלוהים. תגידו לי אם אני צודק פה, יש לנו פרשנות מחודשת. תנו עוז אלוהים על ישראל גאוותו. מבינים בדרך כלל בצורה פשטנית שהיא נכונה, שכנגד מתישים צור ילדך תשי, שמעשה כישוף או כל העבירה על רצונו יתברך, זה מתיש פמליה של מעלה, זה לא מה שאני רוצה. אז אתה מתיש פמליה של מעלה. אבל לכאורה הביטוי היה, אתה מכעיס, מה זה מתיש? וכנגד זה, אתה עושה רצונו, או, ברוך השם, יופי, זה מה שרציתי, סוף סוף אתה עושה מה שאני רוצה, אתה ילד טוב. זה לא הכוונה כאן. אני נותן עוז ללוקים, בזה גופה. אני מחזק את הרצון, בזה שאני על ישראל גאוותו. כשישראל מתעלים בגאווה, שם מלאך גאות לבש, גאווה ישראלית זה גאוות השם. אז היא גופה, האלוקים יש לו עוז. זה לא מתגלה הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה הרצון שלו. אתה מתיש את פעמי השם מעלה בגלל שאתה מרוקן. אתה, זה כמו שגוף שצריך להיות אחד, אתה מפריד אותו. אז אתה, פירוד, הפירוד הזה שבין התאומים הללו, זה חולשה. הוא נמצא לבד. הוא לא עובד בתיאום. הוא בלי הטורבו, הוא עם כנף אחד. חלש. היא גופה. בגלל שיש פה התבוננות על... ובמעלה העליונה של כנסת ישראל לא יש שום מפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוקיים בכלל ההוויה למה שהוא מושג בכללות האומה. רציתי תמיד להבין דברי חכמים שאמרו שאברהם אבינו שתי כליותיו נעשו לו כשני תלמידי חכמים. בדרך כלל תלמיד חכם הוא לומד מתוך הכתוב, מתוך התורה, מתוך הציווי, ואז הוא מוציא לפועל, הוא יודע מה לעשות כלפי חוץ. אצל אברהם אבינו הוא מבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא מתוך הבריאה. הכליות, שזה הסינון של אדם מתוך הפסולת, יש פה איזה בירור של עיקר ותפל, של סיבה ומסובב, מתוך מבט עמוק, מתוך המציאות, אני כבר, מבשרי איך זה אלוקה. מתוך המציאות אני מכיר מה רצונו יתברך. כאן אין שום הפרש מהנטייה. לחיים האלוקיים, מתוך החיים של האומה, תלמד את ההיסטוריה, זכור ימות עולם, בינו של דור ודור, שאלה אביך להגיד לך, ואז מה תלמד? אני עכשיו שומע את ההיסטוריה, אז אני לומד על היסטריה, אני לומד את הקדוש ברוך הוא שהוא אל מסתתר. מתוך פעמי האומה, אני לומד פעמי האלוקות. ולשם זה אנו שואפים בכל פועלנו, פעלנו, ייחוד קודשה ורכוש שכינתה. בכל פעלנו אמרנו, בין היחיד, בין הפרטי ובין הכללי. ומתלבשים אנו אהבה על ידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה. אני אמנם מתעסק בפרט במעשה יחיד, מסוים, אבל אני מקושר דווקא להוויה כולה, לרצון השם, שהוא ההוויה שמהווה, מחיה, מקיים את הכל. מזמור לתודה, אדם מישראל ניצול מזה צרה, מתחיל להודות הקדוש ברוך הוא על מה? על הכל הוא מבין שפה זה צוהר, זה שער. לכלל הופעת הקדוש ברוך הוא בכל ההוויה כולה. שהיראה בטלה באה לגבי האהבה. פשוט. כאן מדובר על רצון. רצון זה אהבה, זה קרבה, זה נתינה, זה נכון? כפייה חייגית זה הצד של היראה, ההתקפיה, הרצון שאני כביכול משבר הרים, אני מבין שיש משהו מעל ואני מתכופף כולי, ואני מכניע את עצמי ואני מקבל את הכל. כאן מדובר שאני עכשיו בחזרה, יש מושרני, השלב הראשון, הראשון של המושרני זה היראה, אחריך נרוצה, זה הרצון, נרוץ, רצון. זה ההשתוות. אני משיג אותך בחזרה. זה הרצו והשוב שיש כאן. אז פה, בהתגלות הרצון, היראה בטלה לבאה לגבי אהבה, כי כללות ההוויה רחוקה היא משינוי לרע, רק עוז וחדווה ממקומו. יש פה התמתקות, המיתוק של העז. עוז, שבאז כנאמר, זה בדרך כלל ביטוי של יראה, ביטוי של רעם, ביטוי של פחד, של חרדה. כשיש קורבן של עיזים, זה בא לבטא גבורה. וכאן זה התמתק בחדווה. יש פה ייחוד של העוז והחדווה. אתה לא מפריד אותי ברציעה כל כך, בתביעה כל כך מוחלטת, באתגריות שאתה מטיל עליי. אני חפץ בזה. יש לי חדווה לכך. במקומו של הקדוש ברוך הוא, איפה שאתה נמצא, זה המקום שלי. מצד כנסת ישראל, נינו מתלבשים גם כן, נראה שלא יסתם האור ממנה. בהתנסיינו ליסוד הייחוד, הננו מתמלאים אהבה ויראה בחוברת אחת. בתחילו, חימו, חימו, תחילו. והכוח הנעלם, החודר בפנימיות ההוויה ובכל הנשמות, העולה למעלה, למעלת כל המגמות, פועל עלינו באור אחדותו בשם כל ישראל. אז שלא יגידו שאומרים לי שם ייחוד בלי להבין בכלל. הנה הקדוש ברוך הוא שלח שליח להסביר לנו. אז במקום לקרוא למי שאין לו בסדרו שם ייחוד, שיקרא רבות ישראל פרק ת' יצא ידי חובה. לפני כל נצילת ידיים, זה לא סתם. לפני שקוראים ארבע פרשיות, לפני שנצילת ידיים, ברכת המזון, לא לדבר על תפילים, תפילה. אבות ישראל פרק א', סעיף ת'. נדפיס מחזורים מהפסקה הזאת. זה גילוי חופש הרצון בגאולה. בגאולה. אז עכשיו אנחנו גם מבינים את הסוף של החלב, שהתערותא דלתתא, כי אני מגלה. אז אני נותן עוז לאלוקים. חשבתי שנספיק עוד פרק. טוב. אני חושב שפחות שנתחיל, בגלל שאני חושב שזה כן מתאים. מתחיל פרשת החודש, לחודש ניסן. הגאולה, גילוי מתוך האלם רק נקרא, ככה נתבונן כל אחד. האלם הוא הזריעה של הגילוי. הרי מה קורה בזריעה? יש פה ריקבון ואחר כך צמיחה. אז כך גם האלם, כביכול האסתר של הקדוש ברוך הוא, הוא רק הכנה להתגלות. הוא חושב שאי אפשר לגידולים מן הארץ שיצמחו בלא זריעה, כך אי אפשר לגילוי מבלי שיקדים לו אלם. היעדר קודם להוויה במשנתו של המהר"ל בנצח. וכמו שיש זמן לכל פרי וגידול, כמה הוא צריך לשהות בבטן האדמה, כל אחד יש לו את העונה שלו. כלומר, להיות באלה, כמה החורף ארוך, כמה הוא צריך. כן, לגילוי שם הוויה ברוך הוא, נדרש האלם של שיט אלפי שנים, שכך קבע הקדוש ברוך הוא ברצונו הפשוט. שגילוי השם הזה, בכל עוז תוקפו וגבורתו, צריך האלם במשך זמן כזה, ורק אחר כך יתגלה כבוד שם קודשו, בכל נפלאותיו, אלא שלפעמים לצורך גידול צורך גדול, מתגלה השם הזה, מבעד כל המחשקים, צורך גדול אולי, מתגלה השם הזה מבעד כל המחשקים והעלמות. אני חושב שיש זמן, אז כך גם יש זמן לגלות, שנקצב, רדו שמה, זמן לירידה הזאת. אחר כך יש זמן של גאולה, יש חודש אביב, כפי שהנציב מבאר. יש זמן של התגברות האמונה. כמו שבטבע, הרי הוא עוד מעט יסביר שהאלם זה הטבע. אז כאן לפעמים הטבע נפרץ. כאילו האלם בטבע מסתלק, מתחדש בחודש האביב. אז כך, גם באופן רוחני, זה ביטוי של ההארה הרוחנית. שחודש האביב זה בעצם הפריצה של האלם. אבל כפי שכל אחד מבין שהחורף היה נצרך, הוא לא סתם חורף, טוב, עליו היה רק קיץ כל השנה, היה פירות כל השנה. כל אחד מבין שבלי חורף אין לך אוויר. אז כך גם התקופה הזאת של כור הברזל ממצרים, זה היה התקופה של הטענה של תגבור פנימי. טוב, יש עוד חידושים בפרק החשוב הזה, בלי נדע נראה. אם אני תוכל הבא, בעזרת השם.